אהלן, אנחנו בפרק מספר 60 של אינוויסטקאסט, אהלן פלג.
אהלן עידו.
מה עניינים?
נפלא, מה שלומך?
יפה, הכל מצוין. היום אנחנו ננסה להסביר בצורה פשוטה למה הדרך המקובלת לחישוב תשואה היא דרך שגויה, שבחלק גדול מהמקרים משפיעה דרמטית על הדרך שבה אנחנו מעריכים את טיב ההשקעה שאנחנו חושבים לעשות. אבל יותר חשוב ממה שגוי, אנחנו פה כדי לתת את השני סנט שלנו לגבי איך כן נכון להסתכל על תשואה, בהתחשב בכל הפרמטרים המרכזיים החשובים שבדרך כלל נזנחים ולא נלקחים בחשבון. לפני הכל אנחנו נזמין אתכם להצטרף לקבוצת המאזינים, שבה גם תחכה לכם דוגמה שרלוונטית לפרק הזה ולפרקים אחרים, להצטרף לפלטפורמת ההשקעות שלנו ולרשם לקורסים היישומיים להכשרת משקיעים שאנחנו מעבירים כאן אצלנו במשרדים. כולכם מוזמנים. אז פלג, רקע לדיון, בוא נדבר באופן כללי על איך אנשים רגילים לחשוב על תשואה ככה. באופן גס, איך אנשים רגילים לחשוב על תשואה?
בדיוק המילה הנכונה היא גס. ההסתכלות היא מאוד גסה, מאוד כללית, והיא גם ההסתכלות השגויה, ואנחנו נבין את זה תכף. איך הם עושים? הם בעצם אומרים, טוב, בוא נראה. יש לי הכנסות, יש לי מחיר שעלה לי הנכס, אני עושה זה חלקי זה, ואז אני אקבל כמה התשואה שלי על הנכס. הם בעצם אומרים כמה באחוזים הנכס שלי מפיק מדי שנה. כמה אני משפר, כמה אני מגדיל כל שנה את הכסף ההתחלתי שהתחלתי איתו. אז אם היה לי 100 בהתחלה ויש לי 5 מדי שנה, אז התשואה אני אומר 5%. פשוט מאוד, לוקחים את כמה אני מקבל כל שנה ומחלקים במחיר הבסיסי שאיתו התחלתי.
זה כמה אני מקבל מתוך המחיר הבסיסי, ובהתחשב בכל מיני הוצאות והכנסות, וזה, יש לזה שם חשבונאי לדבר הזה?
הדבר הזה נקרא cap rate. זה בדיוק ה-capitalization rate, שזה בעצם, אם תרצה, עשינו על זה כמה פרקים באינבסטקאסט שהסברנו יותר לעומק, איך מחשבים תשואה, והמנגנון של החישוב התשואה, והסברנו אותה, את ההפך בין סיכון לתשואה, וכל המנגנון הזה שבעצם, אם אני אשלם יותר יקר על הנכס, אז התשואה שלי תירד, הקאפ רייט הזה בעצם ירד. אם אני אשלם פחות על הנכס, אז הקאפ רייט הזה יעלה, וגם הסברנו שזה הכל קשור למנגנון של ביקוש והיצע, וקשור לרעיון של חלוקת סיכונים. זה בעצם אותה נוסחה, הקאפ רייט ואותה נוסחה, שעכשיו אם תלך ותשמע את כל אותם אנשים שכמעט כל השחקנים היום בשדה של השקעות, במדינות מסוימות לפחות, אני מכליל כאן ארצות הברית כאחת מהן, הם בדרך כלל ידברו על cap rate, הם בדרך כלל ידברו בעצם כשיגידו לכם תשואה, הם יגידו לכם כך את ההכנסות של הנכס ותחלק אותם במחיר הנכס, ותכף נסביר גם איזה הכנסות האלה בדיוק, זה הכנסות נטו, תכף נעשה את החלוקה יותר ברורה.
טוב, יפה, ואני מבין שיש אלטרנטיבה מוצלחת יותר לשיטה החישובית הזאת, נכון? בלפחות בהקשרים של השקעות מנכסים מניבים לצורך העניין.
נכון, וכאן באמת מתעוררת ההבחנה והמתח הזה בין שתי הנוסחאות או בין שתי התשואות. התשואה האחת היא מה שאתה אפילו אמרת, הגסה, הדבר הגס, שזה בעצם ה-cap rate, זה הגס, הלא מדויק, ולמעשה השגוי כלכלית, ואני אפילו אוסיף ואגיד, שגוי כלכלית ביותר, שגיאה אדירה, החישוב הקאפרייט, זה ממש, ממש יכול להיות מבחינה כלכלית קטסטרופה לעבוד לפי קאפרייט. זאת לעומת תשואת ה-IRR. תשואת ה-IRR היא התשואה האפקטיבית, הריבית דריבית שעושה קרן ההשקעה שלי, שעושה בעצם אותו אפיק השקעה שאני משקיע בו. הדרך הראשונה היא קאפרייט, דרך שנייה היא IRR. שתיהן בהרבה מאוד מקרים הן שונות לחלוטין, יש מקרים בודדים, אנחנו כתב גם להסביר אותם שהן יוצאות די דומה, אבל במקרים מסוימים הן כל כך רחוקות שלהסתכל על cap rate זה פשוט שגיאה קטסטרופלית.
אז בואו באמת ננסה לדבר קצת יותר לעומק על ההבדל בין תשואת ה-IRR לבין cap rate, ועל נגיד על המקרים שבהם כל אחת משמשת אותנו, נכון שהיא תשמש אותנו.
יפה, אז IRR זו התשואה הפיננסית, זו התשואה הכלכלית האמיתית. זה כמה הכסף שלי עשה מבחינת ריבית דריבית. כן, יש קשר בין ריבית לתשואה, במובן הזה שמצידי כמשקיע אני מקבל תשואה, ומצד זה שמשקיעים בו זה מבחינתו כמו ריבית על ההשקעה, כן, דומה למנגנון של הלוואה, כשיש מלווה ולווה, אז הלווה רואה את זה כריבית שהוא משלם, והמלווה רואה את זה כתשואה שהוא מניב, לכן מבחינת התשואה זה כמו ריבית. לכן כשאומרים IRR זה בעצם כמו ריבית אפקטיבית, או תשואה אפקטיבית, או ריבית דריבית. זה בעצם, מה זה בעצם אומר? זה לקחת את הכסף, לתת לו איזשהו מחיר של פיצוי שמתקבל כל שנה, והפיצוי הזה סופג על עצמו גם פיצוי על הפיצוי, ריבית דריבית. זה בעצם מנגנון מאוד כלכלי ופיננסי מימוני נכון, שמתחשב בהרבה מאוד אלמנטים שנעוצים גם בענייני הסיכון וגם בענייני גובה הפיצוי שמגיע לי וגם באלמנטים נוספים, והוא עושה איזושהי קלקולציה שאנחנו גם אותה הסברנו בעבר, אני אסביר אותה עוד פעם בשתי מילים, עושה איזושהי קלקולציה שבעצם מביאה לי את אותו, את אותה הצועה שיש לי על אותו אפיק השקעה. מה בסוף עושה המשוואה הזאת שנקראת הירר? היא שמה מצד אחד של המשוואה את ההשקעה שלי, את קרן ההשקעה, בצד אחר של המשוואה היא שמה את כל מה שההשקעה הזאת מניבה, ומאוד מאוד חשוב, היא גם מתחשבת בעיתוי שכל תשלום או תקבול מבוצע. אם אני מקבל כסף בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד חמש, בעוד שמונה, אז זה ישפיע במכנה של הכסף הזה. כלומר, כל תקבול יהיה לו מכנה, אם התקופה שם במכנה זה באיזושהי מנגנון שלא לא כל כך חשוב להסביר אותו כרגע, אבל באיזושהי דרך מאוד מאוד יפה, מתמטית, אפשר לחלץ את ה-IRR דרך איזושהי איטרציה, כל מיני בודקים את זה, בודקים עד שמתקבל את אותה IRR שמאפסת את המשוואה, שיוצרת שוויון בין מצד אחד ההשקעה שלי, לבין סך כל התקבולים, לפי העיתוי שאני מקבל אותם. אז בעצם IRR זו נוסחה פיננסית, שהיא נוסחה שמתחשבת בכל ההיבטים המימוניים שבאמת מהותיים להשקעה שלנו, היא גם בגדול מה שמעניין אותנו, ואני אגיד מילה חשובה, כשאתם משקיעים בקופות גמל, בקרנות השתלמות, בכל מיני קופות פנסיה, כשאתם רואים את הדוח השנתי של חברת בית ההשקעות שאתם משקיעים דרכו, הוא יראה לכם תשואת IRR. הוא לא יראה לכם כמובן קפריט. הוא מבין מה הוא עושה, הוא יראה לכם את תשואת IRR. הוא יראה לכם את התשואה השנתית שלכם היא כזאת וכזאת. זו התשואה האפקטיבית. ככה מסתכלים על תשואה באופן הזה. כשיזם בכל העולם הולך לעשות מיזם, בין אם זה מיזם נדלן, בין אם זה מיזם אנרגיה מתחדשת, בין אם זה מיזם תשתיות, בין אם זה מיזם you name it, הוא עושה תשואת IRR, הוא לא עושה תשואת קפריט. כשבן אדם עושה, לא יודע מה, רוצה לעשות איזשהו פעילות מסוימת עסקית, הוא עושה תשואת IRR, הוא לא עושה קפריט. מי שעושה קפריט, כנראה שאו שהוא רוצה לעשות את זה בצורה גסה, או שזה משרת אותו לעשות את זה כקפריט, כי אולי IRR לא יחמיא, או כל מיני סיבות אחרות, אבל בגדול יש באמת הבדל ניכר בין הקפריט לבין ה-IRR, ואנחנו תכף גם נמחיש את זה יותר לעומק.
אז אוקיי, אז זה לגבי ה-IRR, ואיך מחשבים קפריט?
אוקיי, אז קפריט, בשביל לחשב אותו אנחנו צריכים עוד מונח שנקרא NOI, Net Operating Income, זה בעצם לקחת את ההכנסה התפעולית שלי מפעילות מסוימת, אני גם אוהב לקחת את זה גם הכנסה נטו, כלומר אחרי מיסים, גם תכף אני גם אגיד על זה מילה, בעצם אני לוקח את ההכנסה התפעולית שלי, מנקה ממנה את כל ההוצאות השוטפות בייצור ההכנסה, לרבות דמי ניהול, לרבות הוצאות תחזוקה ודברים מהסוג הזה, ואני אוהב גם להוציא גם את המיסים, ולמצוא את הנטו של ההכנסה הזאת, אבל אפשר גם בלי, ועל בסיס זה מוצאים את ה-NOI, את ההכנסה התפעולית נטו. את המספר הזה מחלקים במחיר הנכס, בעלות ההשקעה באותו נכס. אוקיי, עכשיו אני אגיד רק כמה סייגים חשובים לגבי אופן החישוב של ה-NOI, והבעייתיות המסוימת שיש לגביו כבר בלי קשר ל-IRR בכלל, עצם העובדה שצריכים לחשב cap rate לפי NOI. שימו לב ש-NOI זה Net Operating Income פר שנה מסוימת, הרי תחשבו, יש כאן איזשהו נכס שאני משקיע בו, הוא מייצר לי הכנסה ויש לו הוצאות. עכשיו, מאוד יכול להיות, לא מן הנמנע, שלא כל שנה יהיה לי את אותה הכנסה ואת אותן הוצאות. יכול להיות שיהיה לי הכנסה X בשנה אחת, הכנסה X פלוס משהו בשנה שנייה, אולי הכנסה תרד, תעלה. לכן תמיד cap rate שמבוסס על ה-NOI הוא משתנה כתלות בשאלה מה ה-NOI של אותה שנה. ולכן נהוג לומר, בדרך כלל כשמסתכלים על NOI, מסתכלים על איזשהו NOI ממוצע כזה של תקופת ההשקעה. אומרים, טוב בוא נמצע את תקופות ההשקעה ונגיד, משנים 2 עד 4, כשהנכס כבר התייצב, אז נראה מה ה-NOI ואז אותו נחלק במחיר הנכס מלכתחילה כדי לגלות את הקאפ רייט. זה עוד פעם איזשהו עיגול מסוים שקצת מחמיץ את הדיוק של הקאפ רייט. אז זה מחיר ראשון שמשלמים, שאתה כל הזמן צריך להיות כזה מין תמונת מצב שנכונה לשנה מסוימת ולא תמונת מצב עדכנית. דבר נוסף שקשור ל-NOI הזה, זה שגם שווי הנכס זז לאורך תקופת ההשקעה. וכשאני מסתכל על השווי הנכס ההיסטורי, אני כאילו מניח ששווי הנכס עצמו לא זז. הרי הקאפ רייט, אם הנכס עולה, אם יש עליית ערך, הקאפ רייט אמור לקטון לאורך התקופה. זה גם מתכתב עם עם הפרק ההוא שעשינו אז, על איך בעצם נקבע הצועה ואיך עובד המנגנון הזה של חישוב הצועה. זה נובע מזה שכשיש עודפי ביקוש, מחיר הנכס יעלה, אז צועת הקאפ רייט יורדת. זה גם די הגיוני. אז בגלל זה כשאומרים קאפ רייט, אני כאילו מניח אין עליות ערך. זה ההנחה. והדבר השלישי, וגם הוא מאוד מרכזי, והוא גם מתכתב עם הפער של הקאפרייט אל מול ה-IRR, זה שהקאפרייט למעשה מתעלם מכל מה שקשור לשינויים בנכס. הוא כאילו אומר, תשמע, אני מתעלם מה קורה לנכס, יורד, עולה, לא אכפת לי, אני מתייחס רק לנטו אופרייטינג אינקאם, רק להכנסה נטו השנתית שהנכס הזה יודע לייצר. זאת אומרת, אני מתעלם מנכס כאפיק השקעה שמשביח את ערכו. אני מתייחס רק לתזרים השוטף מאותו נכס. אבל הרי זה שטות, כי אני לא משקיע בנכס רק בשביל התזרים השוטף. יש הרבה אנשים שגם אומרים, אני משקיע בשביל עליית ערך, לא מעניין אותי התזרים השוטף בכלל. זה נכון, זה nice to have את התזרים השוטף, ויש כאלה שרוצים להשקיע בזה כהשקעת תשואה. כמו שהרבה אנשים קונים נכסים בשביל התשואה. אחלה, אבל בנכסים אחרים שהם, בוא נגיד, רוב נכסי הנדלן, קונים אותם גם בגלל עליית ערך וגם בגלל התשואה השוטפת. וזה גם קשור למה שאנחנו תמיד אומרים, שאנשים לגמרי מתעלמים מעליית הערך בנכסים, מתייחסים רק לתשואה השוטפת. אז לכן, הנה, הקאפ רייט זה הסיבה שבגללה הרבה אנשים מתעלמים מעליית הערך. הם אומרים, אני אשתמש בקאפ רייט ואראה את התזרים השוטף, ועליית ערך ירד, יעלה, ספקולטיבי מבחינתי. מה שה-IRR עושה, הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד חכמה. הוא כן מתייחס לזה, ואנחנו גם מיד נראה את ה...
טוב, אז בהתחשב בבעיות האינרנטיות שדיברת עליהן עכשיו, של הקאפ רייט כשלעצמו, מה החסרונות שלו לעומת ה-IRR?
בדיוק, זה בדיוק הנקודה שהופכת את ה-IRR לא רק ליותר טוב מהקאפ רייט. הקאפ רייט הוא גרוע בפני עצמו, וה-IRR הוא טוב בפני עצמו, והוא פשוט עדיף על פני הקאפ רייט בכל מובן, ולכן... האופן שבו אנשים מחשבים את התשואה שלהם הוא שגוי, זה לא שזה, הוא פשוט לא נכון לעשות לפי הקאפ רייט. ואני תכף גם אגיד איזשהו סייג מסוים לגבי מתי הייתי כן אולי שם קאפ רייט לנגד העיניים, כי אנשים כן מעניין אותם בסוף ברמה השוטפת, אני תכף אגיד על זה כמה מילים גם כן, אבל מה בסוף ה-IRR פותר שהקאפ רייט לא מתייחס אליו? IRR קודם כל רגיש מאוד לענייני הזמן והעיתויים. אמרתי את זה קודם, כשאיך מחשבים את ה-IRR, מחשבים אותו על בסיס הזמן, העיתוי שבו מתקבל את השלום. ראינו מה אמרנו קודם על קאפרייט. קאפרייט הוא סטטי, הוא לנקודה מסוימת שבה בדקתי את ה-NOI. ב-IRR זה לא מעניין מה הנקודה המסוימת. מסתכלים על כל חיי ההשקעה, מהרגע שנכנסתי, לעבד הרגע שאני אצא ממנה, ובונים את המודל השלם, ואז רואים לאורך כל התקופה מה התשואה של כל התקופה. לא מרמים את עצמנו בזה שלוקחים איזה שנה טובה, שבה הייתה, או שנה ממוצעת כזאת, שבה היה לי NOI כזה וכזה שיאפשר לי לחשב איזושהי תשואה. אלא לוקחים את כל התקופה על פני הפריסה שלה. והדבר הנוסף שמאוד חשוב פה לעניין התקופות, זה גם תקופות שבהן אין כסף שנכנס. תראה את האבסורד, יכול להיות בן אדם שממתין לנכס עכשיו 5 שנים, הוא לא מקבל שקל. הקאפ רייט שלו יהיה, לא יודע מה, 6-7%, אבל ה-IRR יהיה מאוד מאוד נמוך, כי ייקח עוד המון זמן עד שהוא יקבל את הכסף. אז הוא אומר, יש לי 6% קאפ רייט, יש לי 6% תשואה. זה כמובן שגוי, כי אם התשואה, אם אתה מחכה המון זמן לכסף הזה להיכנס, אז מן הסתם, ה-IRR שלך הוא מאוד מאוד נמוך, כבר עדיף לשים את הכסף הזה באיזה פיקדון בנקאי בשביל 0.5%, שגם הפיקדון בנקאי מחושב ה-IRR. אז העיתוי חשוב גם לעצם העובדה שמסתכלים על כל תקופת ההשקעה, וגם לעצם התקופות שבהן הכסף לא עושה כסף, שהוא לא מייצר כסף, וה-IRR מתחשב בזה. ויש גם בצד השני שה-IRR יש לו יתרון, וזה בנושא של איפה אני מפקיד את הכסף, באיזה שלב אני מפקיד את הכסף. שים לב שכאשר מסתכלים על קאפ רייט, אומרים, מה אני הרי עושה? אני לוקח את ההכנסה הנטו, ה-NOI שלי, מחלק אותו במחיר של הנכס. מהו מחיר הנכס? כמה שהנכס זה עלה. אבל אם שילמתי את הנכס עכשיו על פני שנתיים, את שווי הנכס, זאת אומרת, אמנם שילמתי סכום גדול, שלם כזה, אבל פרסתי אותו על פני הרבה מאוד זמן. הפריסה הזאת מגדילה מאוד את התשואה שלי, התשואה האפקטיבית. היא מגדילה את ה-IRR והיא לא תשפיע על הקאפ רייט. כי הקאפ רייט אדיש לשאלה מתי שמתי כל שקל. הוא אומר, כמה היה לי נטו בשנה מסוימת. חלק את זה מחיר הנכס, כמה שיוצא מחיר הנכס. אז כל הדברים האלה בעצם הם שגיאה אינרנטית שיש בקאפ רייט, שגם מיד מאליו מביאים יתרון גדול ל-IRR, באופן כזה שכמעט לא ניתן להסתמך היום על קאפרייט. ובכל זאת אני אגיד איזשהו סייג מסוים על מתי אנשים כן יכולים להשתמש בקאפרייט, ואני לא יהיה כל כך נגד זה. אם הם רוצים, כי הם מבינים, קודם כל לעשות IRR, הם מבינים צריך לעשות IRR, ואז הם באים ואומרים, אני אבדוק גם את הקאפרייט, כי אני רוצה גם קאפרייט מסוים. אני רוצה 5% קאפרייט, אבל רוצה 8% IRR. אין לי בעיה עם זה. אבל אי אפשר שהקאפרייט יוציא את IRR. אי אפשר בלי IRR. אוקיי? אז הרבה פעמים אני פוגש אנשים, ואנחנו יושבים איתם, מדברים איתם, ואנשים אומרים לי, הצועה פה היא כזאת וכזאת. אני אומר, על איזה צועה אתה מדבר? על צועת ה-IRR או על צועת הקאפרייט? אז הוא אפילו לא יודע להגיד לי מה הוא אומר, על איזה צועה הוא מדבר. ואני מבין מהדברים שלו שהוא מדבר על צועת הקאפרייט. אז זאת בעצם השגיאה שאנחנו מנסים בפרק הזה למנוע. חובה לדעת את ה-IRR, הרבה יותר משחשוב הקאפרייט, ואפשר, אם רוצים, בשביל האנקדוטה גם לדעת מהי הקאפרייט.
טוב, אז דיברת על הקשרים ברמת העיתוי וברמת השבח או עליית הערך. בוא תנסה לתת דוגמאות קונקרטיות למקרים שזה מאוד משפיע במקרה שלהם.
אחלה, אז בואו נראה נגיד שני מצבים. מצב ראשון הוא מצב שבו ה-IRR שווה לקאפרייט. מתי ה-IRR ממש שווה לקאפרייט? ואז למעשה אם עשיתם את כל החישוב וקיבלתם שהקאפרייט הוא מסוים, אז הייתם גם במקרה מקבלים שה-IRR הוא אותו דבר, ואז כאילו אין לכם עליו הרבה טענות, הכל בסדר, הכל יצא כפי שציפיתם. אתה יודע מתי זה יקרה? זה יקרה כמו באג"ח, כמו בעסקאות תשואה. ולא מפתיע, אני גם אסביר תניית הרציונל לזה. מה זה, מה קורה באג"ח? באג"ח אני קונה מה שנקרא אג"ח בהנפקה בפארי, מה שנקרא, שאני בעצם קונה את האג"ח במחיר ששווה לערכה הנקוב של איגרת החוב. אוקיי? מה זה בעצם אומר? נגיד אני, מה זה אג"ח בסוף? זה מכשיר הלוואה שמנפיקה חברה, היא מנפיקה אותו בסדרות כאלה של איגרות חוב, והיא מתחייבת להחזיר למלווה שלה, שזה בעצם הציבור, היא מתחייבת להחזיר לו את הקרן שנקובה על האג"ח, והיא גם מתחייבת להחזיר לו ריבית, מה שמכונה קופון שנתי, לפי המפל של האג"ח. הרעיון בהנפקה בפארי, זה בעצם הנפקה שהיא נעשית בדיוק במחיר שלפי הערך הנקוב של האג"ח. אם אתה, אני לך, אני עושה איתך את העסקה הבאה, אני נותן לך עכשיו, אתה נותן לי עכשיו הלוואה של 100, ואני מחזיר לך 5 מדי שנה, ואחרי 5 שנים אני מחזיר לך גם את 100. אוקיי, אז מה בעצם קורה? בתחילת ההלוואה אתה מביא לי 100, זאת אומרת אתה במינוס 100, אחרי שנה אתה מקבל 5, אחרי שנתיים אתה מקבל 5, אחרי 3, 5, 4, 5, ואחרי 5 שנים אתה מקבל 105. מה זה 105? זה ה-5 ועוד ה-100 המקוריים. זה מה שנקרא הנפקה בפארי, כי קיבלת 100, שזה אותם 100 התחלתיים, וקיבלת כל מיני קופון של 5%. זה לא שקיבלת בשנה האחרונה 108, שזה יותר, ולא קיבלת 90, שזה פחות מהמאה, אתה קיבלת בדיוק את המאה. זה מה שהופך את זה להנפקה בפארי. במצב כזה, אנחנו נקבל שהקאפרייט שווה ל-IRR. מה יהיה הקאפרייט וה-IRR במקרה הזה? 5%. למה? כי בעצם התשואה שלי, התשואה השוטפת שמתקבלת מאותו אג"ח, מאותו, כן, זה בעצם הקופון של האג"ח. זה הקאפרייט, זה ה-NY שלו התפעולי, ובגלל שזה בפארי, בגלל שזה באותו מחיר, אז המנגנון הפיננסי, זה יוצא מצב שזה ה-IRR שווה לקאפרייט. קשה להסביר את זה בצורה, זה צריך לראות את זה תרשימית, ואז גם זה יהיה יותר ברור. אבל במצב כזה, שבו אני קונה נכס, ומקבל אחר כך את הנכס, זה בדיוק באותו גובה, וקיבלתי הכנסות מסוימות קבועות מדי שנה, אז ה-IRR שווה לקאפרייט. כך למשל, כן?
אז לא, אז אני אומר, הנקודה הזאת מדגישה את העובדה שכש... אין עליית ערך, או כשעליית הערך מנוטרלת, אז זה שווה. אבל אני אגיד את הדבר הבא, מתי זה כן ישתנה בלי שום קשר לעליית הערך? אם בהתחלה אתה תיתן את ההלוואה על פני 2 שנים לצורך העניין.
אוקיי, אתה עכשיו קופץ לנקודה השנייה, וזה בדיוק הנקודה שבה ה-IRR גדול מהקאפרייט. למעשה ברוב המקרים, ברוב ההשקעה, אלא אם כן ממש ההשקעה גרועה, אם ההשקעה היא טובה, ברוב המקרים ה-IRR גבוה מהקאפרייט, וצריך להבין בכמה הוא גבוה ומה המנגנון. מתי הוא יהיה נמוך? כשמישהו יש לו עניין שלא להראות לכם את ה-IRR, או שהוא לא רוצה שתראו אותו כי זה יהיה נמוך, כי זה לא מתגמל אתכם. מה בעצם אתה אמרת כאן? אתה אמרת את משהו חשוב, אמרת, תשמע, אני פורס את היקף ההשקעה שלי, לא על מיד אני מביא לך את ה-100, אלא אני עושה 50 ואז 50. במצב כזה אתם תראו שה-IRR גדול מהקאפרייט, וזה הגיוני, כי על ה-50 הראשונים אני מקבל תשואה מסוימת, על ה-50 השניים אני מקבל תשואה יותר גבוהה, כי הם יותר קרובים להכנסות שמגיעות, אז אני בעצם מפצל את ה-100 אל לשניים, ופיננסית, עדיף לי כמובן פיננסית, לפצל לשניים מאשר לשלם הכל במכה אחת. הקאפרייט יראה את אותו קאפרייט, את אותם 5%, הנה השגיאה, קפריט יראה 5%, אבל ה-IRR יהיה יותר גבוה במצב הזה, בגלל שה-IRR מתחשב בעיתוי ששילמתי את הכסף, בפעימות שילמתי את הכסף. אז זה באמת דוגמה למצב שבו ה-IRR גבוה בהגדרה מהקפריט, בגלל פריסת התשלום, פריסת ההשקעה על פני תקופות מסוימות. זה מצב ראשון שבהם יש פער בין ה-IRR לקפריט. יכול להיות גם מצב שבו ה-IRR נמוך מהקפריט בהשקעות שלא מתגמלות אותך. הנה מה שאמרתי קודם, מתי למשל זה יקרה? תאר לך שאני אומר לך, תשלם לי הכל היום, הכל אתה שם שלי עכשיו, עוד 3 שנים, עוד 2 שנים, אתה תתחיל לראות הכנסות מהדבר הזה. יש פה עכשיו 2 שנים שלמות, שבהם הכסף שלך לא עושה עליו כסף, הוא יושב בחשבונות, הוא עובר לקבלנים, לשיפוצניקים וכו', יושב ונשחק. במקרה כזה יש לי אינטרס חזק להראות לך את הקאפרייט, אני אעשה את ה-NOI, אני אראה לך כן, כשהנכס הזה יניב, הוא יראה 7% תשואה, יופי, אבל 2 שנים עכשיו אני לא רואה את התנובה, אני לא רואה את הכסף, לא רואה איזה שהם הכנסות מהנכס הזה, ה-IRR במקרה כזה יהיה נמוך יותר מאשר הקאפרייט, ולא במפתיע, אז בגלל זה גם מראים לי את הקאפרייט כנראה, כי לא רוצים שאני אשים לב לזה, במצב הזה.
אבל השאלה במקרה נגיד מהסוג הזה שתיארת, אם אתה מכניס לחישוב תוך ה-IRR את ההשבחה בתוך השנתיים האלה.
עכשיו מראים למצב השלישי, המצב השלישי הוא המצב שבו יש, שוב, IRR גדול מהקאפרייט, במצב שבו יש לי השבחה או עליית ערך, אם יש השבחה או עליית ערך, אז אנחנו כבר מדברים על הנפקה אחרת, כמו בהנפקה של האגח, זה כן, הנפקה בניקיון, מה שנקרא, אני בעצם מקבל בסוף יותר כסף מאשר בהתחלה. אז קניתי ב-100, וקיבלתי בסוף 105. במצב כזה, ה-IRR יהיה גבוה יותר. מן הסתם, כי אני בעצם משלם פחות עבור אותה תשואה, עבור אותם פירות שמקבל שהנכס זה מניב. לכן כל זמן שיש לי השבחה, עליית ערך, שינויים הוניים בנכס, ה-IRR ילך ויתרחק מהקפריט, ילך ויתרחק. ואז שם בדיוק המשמעות הפיננסית שהכסף שלי עושה. שם בדיוק, אם אני לוקח את הכסף שיש לי ושם אותו באפיק, שמגלם לי תשואה שוטפת, פלוס תשואה של עליית ערך, עם איזושהי השבחה. השילוב הזה יוצר IRR גבוה מאוד, ועכשיו אותו אני משווה ל-IRR שמראה לי, הוא בבית ההשקעות, הוא בבנק, את זה אני עושה השוואה, לא לקפריט, שהקפריט מראה לי איזשהו צילום מסך לשנה ספציפית, שמאוד לא מדויק ומאוד מאוד רחוק מהמציאות. כדי לסבר את האוזן רק ממספרים קצת, אז קפריט יכול להיות 5%, וה-IRR יכול להיות 13%. עכשיו נדבר נטו, אחרי מיסים גם. אני אוהב גם לעשות את זה אחרי מיסים כדי להראות, להמחיש את זה. איך יכול להיות שהקפריט מראה 5% נטו וה-IRR מראה 13% נטו לנכס מניב? הנה אני אסביר לך בדיוק. אם יש לך איזושהי השבחה של 5%, עליית ערך של עוד איזה 3-4% בשנה, וצועת קפריט כאמור של 5%, הסך הכל שלך יצא בסביבות ה-13%. משהו כזה, וב-IRR, ועכשיו תוסיף לזה עוד נתון, תאר לך שפיצלת את התשלום הראשון, במקום בפעימה אחת, אתה משלם אותו על פני 2 שנים עכשיו. אז ה-IRR עוד יותר יגדל, זאת אומרת, הקפריט שלך יישאר 5%, ה-IRR יהיה 13% בנטו, והנה אתה מקבל יופי של מודל השקעה. אבל כשאתה מדבר קפריט, אתה תגיד, מה, השקעה גרועה 5%. זה תמיד האתגר שאנשים לא מספיק מהירים לו, וכאן אנחנו באמת רוצים לשים לזה את הדרכור, בפרק בדיוק מהסוג הזה.
טוב, אז שורה התחתונה, איך מחשבים את ההערה?
אוקיי, אז בעצם כדי לחשב את התשואה להשקעה, צריך לעבוד עם מודל מסודר, שמודל שמראה על בסיס כל היקף ההשקעה לכל אורכה, את כל ההכנסות שלה, את כל ההוצאות שלה, את היקף ההשקעה, את העיתוי שבה ההשקעה הזאת מוזרמת אל אותו נכס, ועל בסיס זה אפשר לחשב את ה-IRR של הנכס. עושים את זה באקסל. אנחנו בסוף הפרק הזה נעלה ל-InvestCast מודל שאפשר להשתמש בו בצורה פשוטה לחשב את ה-IRR, וגם אפשר יהיה לראות את הפער שבין ה-IRR לבין ה-Cap Rate, לראות את זה ממש לנגד העיניים, ולראות איך המשחקים האלה משנים בצורה משמעותית את התשואות שלנו. כמובן שגם בפלטפורמה יהיו מודלים כאלה שאפשר יהיה לשחק איתם בלי סוף.
מעולה, פלג, תודה.
תודה, עידו.